סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
לכל מקצוע יש את הגורוים הגדולים שלו. בכדורסל זהו פיל ג'קסון, המאמן האגדי של הלייקרס. באסטרטגיה צבאית זהו סון צו, מחברה של אומנות המלחמה. ובפיתוח זהו אודי הרשקוביץ. אם טרם שמעתם עליו, אולי לא חיפשתם מספיק. או שהייתם קבורים עמוק מדי בלימוד של עוד כלי עבודה חדשני, ומן הסתם מיותר לגמרי על פי אודי. הבלוג שלו, פינת קפה, מלא בתובנות מעמיקות על חיי המפתחים, לפעמים על דרך ההיפוך, ותמיד על דרך השנינה, והוא צבר בשנים האחרונות קוראות וקוראים אדוקים. אודי הרשקוביץ עובד כ-20 שנה באינטל ירושלים. במסלולו המקצועי עבר כבר כמעט בכל תפקיד אפשרי, והיום הוא חלק מקבוצה המפתחת את מנוע הבטחת התוכנה של אינטל. הוא צבר מסקנות ללא סוף על קריירה, על קוד, על בגים ועל תירוצים, ובפרק הזה דיברנו על סט הכללים המשמעותי ביותר שחיבר, כללי התכנות ההישרדותי. מעין 10 דיברות למפתח ולמפתחת. איך לא לקחת אחריות? מה כל כך חשוב בעמימות קונסטרוקטיבית? מדוע לא לגעת בשום דבר שעובד? כיצד מבטיח קוד מסובך את המשך הקריירה? למה תכנות הוא המקצוע העתיק בעולם? ואיך להגיע למימוש האידיאל של עבוד מעט והרווח הרבה? אז הערה חשובה, זהו פרק הומוריסטי. אודי לא לוקח אחריות על שום כלל ועל כל נזק שיגרם כתוצאה מאימוץ שלו. עם זאת, יש המון מה ללמוד מן הכללים הללו, בתנאי שתאזינו להם נכון. אני בועז לוי, ואתם מאזינים ומאזינות לעושים תוכנה.
עושים תוכנה.
אהלן אודי, טוב שבאת.
שלום, שלום. שלום בועז.
בוא, תציג את עצמך ככה בכמה מילים שנתחיל יפה כזה.
אחלה. טוב, אז שלום. אני אודי הרשקוביץ. מתיירד את ה-50 מלמטה. עובד כבר המון שנים באינטל בירושלים. מהנדס תוכנה, מנהל, היום אני ארכיטקט. ויש לי בלוג נחמד שנקרא פינת הקפה. שאני כותב פה הרבה דברים, אני בעיקר כותב ולא מדבר, כי הקול שלי טיפה לא ברור, כמו שאולי שומעים, אז אני בעיקר חזק במילה הכתובה, איכשהו התמזל מזלי ויש לי חוש הומור מעוות משהו, סטירי, אני מקווה מאוד שאף אחד לא יעלב, בכל מקרה הגיידליין שלי זה שאני משתדל להעליב את כולם במידה שווה, שאף אחד לא יצא נעלב מזה שהוא לא נעלב מספיק.
יפה, אז חשוב להגיד גם כך, נכנסים עוד מעט לכללים האלה שלך, שצריך לקחת אותם עם קורטוב של כמה מלח,
קורטוב, בדיוק.
כן, הרבה.
הרבה, הרבה מאוד הומור, שאנשים לא יצחו פה את הדברים יותר מדי ברצינות, זה איזשהו קונספט והרצאה שאני מנסה להריץ, כל מיני כללים מאוד הומוריסטיים, מאוד ציניים, הרבה מאוד הומור שחור, אנחנו היהודים ידועים בהומור השחור שלנו, ובעיקר במה שאני מכנה הפלג המזרח תיכוני של ההייטק, חייבים המון הומור בשביל לשרוד, וזה המטרה, אם אתה רוצה לשרוד, הדרך הטובה ביותר זה עם המון הומור.
כן, אז אתה מביא בעצם הומור, אבל אני חושב שמה שגם מעניין פה, ואמיתי מהכללים האלה שתכף אנחנו ככה נרד לעומקם, זה המון ניסיון גם.
המון
ניסיון אמיתי, זאת אומרת, זה לא איזה הבחנות של רגע כאלה.
ממש לא, אני כבר 20 שנה באותו מקום עבודה, עברתי את כל המסלול ממהנדס מתחיל, דרך מה שנקרא סיניור וראש צוות, ומנהל כמה שנים טובות, והיום ארכיטקט, ואני מכיר את כולם, את הדבופס ואת הפרודקט. האמת, הפרודקט, אני עד היום לא יודע בדיוק מה זה אומר, ופרוססים. רוב הדברים פה משעשעים ומצחיקים, כי הם מבוססים
פשוט על... פשוט אמיתים, כי זה נכון.
כי זה נכון, ומה שנכון מצחיק. אם אתה יודע, פשוט ככה קצת לעצב אותו יפה.
מעולה. אז כללי התכנות ההישרדותי, אני חייב לשאול אותך ככה, בתור ספתח כזה, איך הם ירדו אליך הכללים האלה? בבת אחת ראית אותם פתאום על איזה הר, משהו בער בחלום, איפה זה נחת
לא,
עליך?
לא, זה הצטבר ברבות השנים. אני מודה על עצמי, אני לא הייתי מסוגל לשתוק. אז כל העבלות והאבסורדים שהייתי רואה בעבודה, והייתי מדי פעם שולח מיילים כאלה, תראו את זה ותראו ככה, היום תראו איזה מים. שאני התחלתי בצד שזה נמצא פייסבוק. אז שולחים במייל, או הרבה מאוד בפינת קפה, מדברים אחר ושוחחים, בגלל זה קראתי לבלוג של פינת הקפה, כי הוא נולד שם, מאותם שיחות בהפסקה, אחרי ארוחת צהריים, שאחר כך לצאת נחים מהעבודה הקשה, ולאט לאט זה הצטבר, והאמת היא שאז ביקשו ממני להעביר הרצאה, ואמרתי, בואו ננסה לבנות איזשהו משהו מובנה, אז קיבצתי את הדברים המרכזיים, ועכשיו נוכל לעבור עליהם.
מיד אנחנו פשוט מתחילים עם כלל, אתה קורא להם כללים, אפשר לקרוא להם כללים או דיברות.
אפשר עשרת הדיברות, אפשר הרבה דברים, נכון.
יפה, אז נתחיל מיד בדיברה, בדיבר הראשון, שאתה ניסחת אותו בבלוג שלך, תמצאי את מי להאשים.
בהחלט. זה דבר ראשון, בתור כל עובד, בעיקר עובד מתחיל. אין שום סיבה לקחת אחריות על עצמך. אני ראיתי פעם בארץ נהדרת מערכון מופלא על השוטרים, שהוא מסביר שם, וזה קל ידוע שאחריות נופלת מלמעלה למטה. אחריות לא לוקחים. אחריות מפילים עליך. ולכן, לפני שאתה עושה משהו, קודם כל תוודא שיש לך את מי להאשים, ותמיד יש את מי להאשים. אנחנו התברכנו בחברה, אני קורא בתעשייה, עתירת פרוססים, עתירת תהליכים, תמיד מישהו עשה משהו לא בסדר. זה יכול להיות מרקשת, יש קצת בעיה, זה ממכר. אתה מתחיל להאשים, ולאט לאט אתה מתחיל להאמין בזה שאתה לא אשם, אבל בהחלט מאוד מומלץ, כמו שכתבתי, הבאג להאשימך, השכם להאשימו. קודם כל זה לא אני, זה מישהו אחר. אם אפשר, אני מאוד ממליץ, בדרך כלל, אנשים נורא אוהבים לכתוב קוד חדש. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך.
נגיע, זה באחד הדיברות הבאות.
נכון, אבל אני אומר, למה? בוא תיקח קוד שמישהו אחר כתב, זה פשוט מידע. כל דבר שאתה מתקן, זה אתה. ומה שלא הצלחת, זה הוא, או ההיא.
תגיד, עכשיו יש לנו התפתחות חדשה עם ChatGPT וכלים כאלה שאפשר להתחיל להאשים את ה-AI אפילו.
בדיוק, זה הכי טוב, כי הוא גם לא יכול להגיב, נכון? אני תמיד אומר, תאשים את ההוא שכבר הלך, או שכותר, או שהתפטר, זה... כן, צריך לדעת גם את מי להאשים.
זאת אומרת, גם פה יש מומחיות של איך למצוא את
ההשכן. אל תאשים את המנהל שלך. תראו להאשים אותך בחזרה, איך הוא נהיה מנהל? על ידי זה שהוא האשים אנשים אחרים, ככה אתה מתקדם בהיררכיה אצלנו בהייטק. אז בהחלט להאשים, להאשים בשכל, ואם אפשר להתחמק מאחריות, כן, ואני מזכיר, זה שיחה הומוריסטית.
כן, אנחנו, זה כוכבית.
בדיוק, אז אני מבטא,
אתה אומר את זה בכזאת שוקה ורצינות, שאפשר לרגע לטעות, אבל כן, זה מאוד מבלבל, כאילו בעצם אתה מצביע אולי פה על איזושהי נטייה שקיימת, גם אם היא לא, ואתה פשוט איכשהו מציף אותה.
בדיוק, ובכל מקרה, אני מבטא, אם יהיה איזשהו נזק או תקלה, לא להאשים אותי.
כן, גם סביב אפילו מה שאנחנו מקליטים פה, אין שום אחריות, אתה לא...
אני לא אחראי שום דבר, נאדה לנסות בבית. כן, אלו
לא המלצות, לא כללים, לא שום דבר. חשוב לציין את זה. כן, דיסקליימר גדול על כל הפרק, אבל כדאי להמשיך ולהזין בתשומת לב ולקחת מפה את מה שחשוב. אנחנו עוברים לדיבר מספר 2, דיבר מאוד יפה, 3 מילים בלבד. עובד, אל תיגע.
כן, עובד אל תיגע זה כלל בסיסי מאוד. לצערי הרב זה מה שנקרא כללים שנכתבו בדם, עושים שנכתבו בבג, אנשים נגעו וזה נשבר. אגב, יש תוספת לדבר הזה. עובד אל תיגע, ואם זה לא עובד, גם אל תיגע.
לא לגעת.
לא לגעת. באופן עקרוני, וזה הוכח מחקרית ומדעית, כל פעם שאתה נוגע במשהו, זה רק נהיה יותר גרוע. אגב, זה נהיה גרוע גם אם זה לא נוגע, אבל זה שאתה נוגע, זה נהיה עוד יותר גרוע. אז בשביל מה להתאמץ ולהסתבך, אנחנו מכירים את הכלל הזה בשחמט, נכון? נגעת, נסעת, שברת, שילמת, ואנחנו בהחלט לא ממליצים, אין בזה שום רווח, כן? יש מצב שלא תדיע, ומישהו אחרי לתקן את הבד, או שום שאנחנו מכירים, הבד פתאום נעלם, ובשביל מה להתאמץ, אין באמת, מה שנקרא לנו בתסביה, ה-ROI, ה-Return of Investment, כמות הסיכון, לעומת הרווח לא שווה את זה.
כן, אם אתה לא עושה כלום, באמת, כל רווח שהוא זה פשוט אינסטוף על הכלום.
מי שלא עושה, לא טועה. ככה אנחנו אומרים.
כן, וגם פה אני מניח יש פה מיומנות שאפשר לפתח, ומי שיותר מנוסה בזה יכול פשוט להגיע למצב שהוא לא עושה כלום.
נכון, זה המטרה העליונה. אני לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל בהחלט המטרה העליונה זה מה שנראה, עבוד מעט וארווח הרבה. אגב, זה מתקדם עם הוותק, ככל שאתה מתקדם בתעשייה, אתה עושה פחות ומדבר הרבה יותר. זה מובנה אצלנו בתעשייה, כמות הישיבות הולכת בסדלה, וכמות הזמן שיש לעשות משהו הולכת בסתנה. אולי אתם מפחדים, יש, אנחנו יודעים שיש גם אנשים שבאמת עדיף שלא יעשו שום דבר, יש גם אנשים שאפילו עדיף לשלם להם כדי שלא יעשו, מאשר שיעשו ויעשו נזק, אבל בהתחלה זה באמת בעייתי.
יותר קשה, יש נטייה אתה רוצה להראות, להרשים, אתה רוצה צריך לעשות
דברים. בדיוק, אז צריך באמת בעדינות, בעיקר בלתלבש על מישהו אחר, יש לי חבר שהיה בדיבוב צנחנים, סיפור מדהים, הוא היה מת מהאפרות, היה צריך לטפס על איזו דבעה, הוא לא יודע איך, אז הוא נתלה על מישהו, וצעת, תעלה, אני דוחף אותך, ובעצם הוא סחב אותו, כן? אז צריך לדעת איך זה בצורה,
גדולה, כן.
בצורה מאוד יפה, שבעצם, שמישהו אחר יעשה את העבודה, ואתה תקבל את הקרדיט.
שלום, שלום. אני יובל דרור ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש שאני מגיש, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל שנקרא אינטליגנציה מלאכותית. משחק מילים, משחק מילים. הפודקאסט שבו אני מדבר עם מנהלים באינטל עוסק בכל משהו בינה מלאכותית. איך בונים פרויקטים מצליחים ומדוע לפעמים הם נכשלים? מהי הדרך הנכונה לפתח פתרונות תוכנה בתחום ה-AI והאם המערכות האלו עומדות להחליף אותנו? אין לו, ברוב המקרים. אינטליגנציה מלאכותית. אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית.
עד כמה שהדבר נשמע מפתיע, גישה שנמנעת ברצינות מתיקון של באגים יכולה לפעמים להיות יעילה. בבלוג של angus.io, חברה בינלאומית שעוסקת בפתרונות בתחום התוכנה, מציגים רעיון לפיו גם לבאגים יכול להיות ROI חיובי, כלומר ייתכן שיש בהם ערך, לחברה או למוצר, ולכן קל וחומר שאין מה לגעת בהם. אם לדייק, הם מתייחסים לבאגים שקשה מאוד לטפל בהם, ולכן עדיף לא להתחיל בכלל, ולהשתמש בעצם קיומו של הבאג כדי לקדם מטרה עסקית. קודם כל, ייתכן שהמלצה על דרך עוקפת לבאג, workaround, היא זולה ופשוטה יותר מאשר תיקונו, והיא תשמור על הלקוח מרוצה. במקרים אחרים, ניתן להסתיר את הבאג ובכך למנוע מן הלקוחות להגיע אליו, או לחילופין, לציין את קיומו של הבאג ב-release notes של הגרסה הרלוונטית. טכניקה משוכללת עוד יותר לאמיצים תעודד את המשתמשים לעדכן גרסה, על מנת שלא יפגשו בבאג שנמצא בגרסה הקיימת. כך בעצם רותמים את הבאג כדי להניע את המוצר קדימה, להתעדכן ולהתחדש. לסיכום, כמו בפרק כולו, אין כאן כמובן המלצה שלא לדבג, אלא רק להסתכל על באגים מסוימים מזווית קצת אחרת.
אנחנו מתקדמים לדיבר השלישי, אודי, הוא דיבר כבר קצת יותר טכני, דורק קצת יותר הבנה באמת שאיך קוד עובד ואיך פיתוח. אני אקריא את הדיבר, את הכותרת שלו, ספגטיפיקציה. הקוד תמיד הולך ומסתבך.
נכון, הקוד תמיד הולך ומסתבך. מי שקצת מתמצא בפיזיקה, הרבה מהאנשים שלנו הם אנשים ריאליים, שלמדו פיזיקה, זה החוק השני של הטרבודינמיקה, שבעברית פשוטה אומר שבכל מערכת הבלגן תמיד הולך וגדל, אנחנו מכירים את זה בבית, מכירים את זה במדינה, מכירים את זה בצבא, הבלגן תמיד גדל, ו... הרבה טועים ומנסים להילחם בזה, ואני אומר, למה לך? תזרום, בשביל מה? יש פה זה גם, מי שקצת מבין, יש משהו, יש job security, כן, אם אתה רוצה שלא יפטרו אותך, יש לך אינטרס, שהקוד יהיה מסובך. אם הקוד מסובך, אף אחד לא מעיז לגעת בו, אף אחד לא הולך לתקן אותו. חייבים לקרוא לך, מפטרים אותך, ואחרי שבועיים מבינים שאי אפשר בידיך, ומחזירים אותך עם מסורת יותר זבוהה, לפחות זה היה לפני המשבר. אז זה פשוט, באמת, win-win, תסבך, זה job security, גם אף אחד לא יודע כמה קשה אתה עובד, זה קשה, זה כאף אחד לא מבין מה אתה עושה בכלל, אחלה של דבר, אנחנו מאוד מעודדים.
תבונה גדולה מאוד, יש פה, אני חושב, באבא דיבר הזה, באבא לסבך, כאילו, אם אתה כבר, קודם כל, לפני כן, הדיבר הקודם היה לא לגעת, ועכשיו, אם אני ככה אתן את הפרשנות שלי על זה, אם אתה כבר נוגע, תסבך את זה מאוד מאוד מאוד, תעשה את זה בלתי קרי, בלתי אפשרי לפי הנוח.
נכון, זה בעצם זה מובנתי, בהתחלה אתה באמת, בתור ג'וניור, גם אף אחד לא מצפה שאתה עושה משהו. ואחרי זה, שאתה כבר עושה משהו, תסבך את זה, שגם המנהל שלך, או המנהלת, או ראשת הצוות שלך, תתפוס את הראש ואומר, בוא נעשה בלגן הבחור הזה עשה לי, יותר טוב שהוא יתפסין את זה בעצמו, כי אני אין לי כוח.
כן, יותר טוב שהוא יישאר פה, צריכים אותו.
נכון. זה באמת מאוד עוזר להישרדות, שעוד מסובך, מבטיח את הקריירה שלך, לפחות כמה שנים
קדימה. זה דיבר חשוב מאוד, בהקשר של ג'וב סקיוריטי, בהחלט. כלל ארבע, כלל ארבע אתה, אני חושב שפה אתה שואל אותו קצת מתרבויות אחרות, מעולם ככה הכללי של העבודה והמקצוע, כיס, ראשי תיבות של Keep it simple, stupid.
האמת היא שאני חולק עליך, לפי דעתי, הכלל הזה נולד.
אתה המצאת אותו.
לא, אני חייב לציין, אני לא המצאתי שום דבר, אני רק כותב את הדברים שכולם יודעים, אם אנשים מרגישים שזה מצחיק אותם, כי זה הכל אמיתי ונכון, וזה דברים מבוססים, חוויות אמיתיות. הכלל הזה, ה-Keep it simple, stupid,
הוא כלל מעולם הפיתוח בעצם, כן.
הוא כלל מעולם פיתוח התוכנה, זה כלל שידוע בספרים.
אז הוא גלש באמת לתחומים רבים אחרים.
הוא גלש לתחומים אחרים, הוא כמובן מתחבר מאוד לתחום של הספציפיקציה, הכלל הקודם. פשוט רוב האנשים קוראים אותו לא נכון, הם קוראים אותו טיפית, סימפל, סטיפית, זאת אומרת, תנסה לשמור את הקוד שלך פשוט ותפשי את הבנה, שטוח, קל, קל להבנה, קל לתכנות, וזה בכלל לא ככה, כי בעצם הקוד הקודם צריך לפסק את זה, טיפית, סימפל, סימן שלו, זאת אומרת, אתה רוצה לשמור את זה פשוט, סטיופד, זאת אומרת, טיפש, אין מצב שאתה תצליח.
הבנתי.
חווה לך להתאמץ. כן, אתה רוצה לשמור את הקוד פשוט, אידיוט. ו... גם פה, אגב, אני שואל המון ביטויים במקומות אחרים, ולא נותן קרדיט בדרך כלל, זאת אומרת, אני, שחשבו שאני זה החכם והממציא של המשפטים האלה, אבל זה משפט, פרפרזה על מבצע סבתא, מה שנקרא, אתה מתחיל הכי מסובך שלך, ולאט לאט מסתבך עוד יותר. זה גזירת גורל, זה חוק פיזיקלי, תמיד מסתבך, באמת, חבל על המאמץ ועל הכוחות לנסות... ללחם בזה, זה רק, אתה מוציא אנרגיה, אתה סובל, אתה מתעצבן, ובסוף הכל נהיה מסובך.
זה באמת השלמה של נכון, הדיבר הקודם, נכון. שלא לא, לא אפילו להעלות בדעתנו שיש משהו שצריך לשמור על פשטותו, זה פשוט טעות קרדינלית.
נכון, טעות קרדינלית וחבל, וכמו שאמרנו, זה גם אחלה ג'וב סקיוריטי.
כלל חמש, דיבר חמש, לשאול לא הביישן מקודד.
נכון, טוב, אז זה ברגע של רצינות, העברתי את ההרצאה הזאת בפעם הראשונה לסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. אמרתי, חבר'ה, תעזבו את כל ההומור והבדיחות. אם יש משהו אחד שתצאו מפה, זה הדבר הזה. זה מחלה נוראית של ישראלים, גם שרואים את זה לפעמים תסמון, אתה מתחזה באיזשהו מובן. אתה מפחד להראות שאתה לא יודע. ואז אני, יש לי משפט כזה שאתה צעיר, גם שאלה גדולה, זה פדיחה קטנה. ושאתה ותיק, גם שאלה קטנה, זה פדיחה גדולה. אתה עובד באיזשהו מקום 15-20 שנה, נהיית מומחה, ואתה את הבייסיק, זה משהו בסיסי אתה לא יודע. ופדיחה, חבר'ה, שאתם צעירים, ואני אומר את זה בכל מקום ובכל עבודה ובכל תחום, תשאלו, תשאלו, תשאלו. אני מתנצל שזה פחות מצחיק, אמרתי, משהו רציני, זכר לחורבן.
זה מבלבל, יש פה משהו מאוד מתאה ומבלבל, כאילו בין הכללים המצחיקים, יש מין התפלח לא דיבר, שצריך לקחת אותו ברצינות.
אני אגיד בכולם, מי שמבין, יודע בדיוק,
אבל לפעמים צריך להפוך אותם ולפעמים לא, זה אולי מה שכן.
לא, באמת, זה פשוט באמת רחמנות, באים ילדים, לצערי הרב, אני מעביר הרצאות בעבודה, ואומר להם, תראו שהתחלנו את הפרויקט בשנת 2002, וחלק מהם לא נולדו עדיין.
כואב הלב, כן.
כן, כואב הלב, באמת, אני... הם עובדים כל כך מהר וכל כך מוכשרים, ומתביישים לשאול, תשאלו מה אתם מתביישים, חבר'ה, לא יפטרו אתכם, בטח לא בגלל זה, כן? להפך, תשאלו ואז תגידו שגם אלה הראשי צוות שלכם והמנהל שלכם, הם בעצמם גם לא יודעים, הם ישמחו להזדמנות לבוא ביחד איתכם, שמישהו יסביר להם.
יפה, אז כוחה ומשמעותה של השאלה, כן, מאוד מאוד חשוב, כן. אולי בגרסה הבאה של הדיברות, יהיה מין היפוכים כאלה, אני כבר רואה גרסאות על גרסאות, והשנים עוברות, ואולי שם באמת אתה תמליץ כדיברה, ברוח הדיברות הקודמות, לא לשאול אף פעם כלום, בתור ההיפוך של ה...
כן, יש פסוק כזה בתנ"ך, פשוט, גם הבין מחריש חכם מתחשב. אתה בא לישיבה, לא מוציא מילה מהפה, נותן לכולם להתווכח, אתה שם יד על הפרצוף, מהנהן, רושם את הרשימות, כולם בטוחים מה הוא כבר חושב, ואתה בכלל מתכנן את החופשה הבאה שלך בקריבים, או אני לא יודע מה. כן, יש, כל דבר יש עניין לפה ולשם, אבל באמת, כיוון שזה בדרך כלל מוכוון לחבר'ה חדשים יותר, תשאלו.
אתה מדגיש את החשיבות של השאלה.
בהחלט.
כלל 6, דיבר מספר 6, עיקרון אי הוודאות של התוכנה. פה חייבים
פרשנות. אני באופן אישי נשים את המחלוקות בצד, אני מבין איך אנשי הייטק לא כולם חוזרים בתשובה או לפחות נהיים מאמינים באלוהים. אני עובד באינטל, דיברנו, כל בוקר שאני פותח את הלפטופ והדבר הזה נדלק, מעבר להלם הטוטלי שזה עובד, אני אומר הלל ותפילות ושופר, מה שלא רוצים, הדבר הזה הוא נס גלוי, בתור אחד שקצת מכיר מה שהולך שם בפנים, תשמע, זה נס, מיליוני טרנזיסטורים, מאות אלפי שורות קוד שרצות, בגים ופאצ'ים ותיקונים, זה שהדבר הזה עובד, זה נס. וזה דבר ראשון. וכמו כל דבר שאנחנו מסובך, יש לו כללים, ואני מאוד אוהב לקחת דימויים מהעולם של הפיזיקה, וצריך להבין שהקוד הזה הוא קוד נורא מסובך. בדיוק כמו מבנה הגלקסיה שלנו, או להבדיל מבנה האטום.
מבנה המוח.
מבנה המוח, דברים נורא נורא מסובכים. ואנחנו מכירים בעולם של הפיזיקה, יש עיקרון אי-הוודאות. עיקרון אי-הוודאות הפיזיקה זה מה שאתה לא יכול לדעת על כל גרגר או אלקטרון, גם איפה הוא נמצא וגם מה המהירות שלו. או זה, או זה. ואני אומר אותו דבר בתוכנה. אתה לא יכול לדעת הכל. מעבר לזה יש לנו כלל גדול מאוד ביהדות, שנקרא, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. אתה צריך לתת מקום לנס להתרחש. חבר'ה, אם אתם עכשיו תחפרו בתוך הקוד, ותנסו להבין איך הדבר הזה עובד. אני מכיר את זה מניסיון אישי, אומרים לך, פותחים איזה בג, אתה מסתכל ואתה אומר, איך זה בכלל עובד עד היום, נכון? אתה לא מבין. ואז אתה מתחיל לחפור ומסתכל ובודק, ואת אומרת, בכלל, זה לא אמור לעבוד. ואז הקוד עצמו, הקוד עצמו מסתכל.
ומפסיק לעבוד.
אני בכלל לא אמור לעבוד ומפסיק. אני אומר, אל תיכנס, עד עכשיו זה עבד, תסתום את הפה, תגיד תודה, לא צריך להבין. כן, מי שיש לו ילדים מתבדרים, זה קצת דומה לקוד מתבדר. תעזור אותו בשקט, קוד נגיעה פה.
אתה אומר, אפילו הנוכחות שלך כצופה, ברגע שאתה מסתכל עליו, בודק אותו.
יפה, אמרת צופה, וגם זה עיקרון פיזיקלי ידוע, שנקרא אפקט הצופה, שעצם הניסוי או ההתערבות שלך משנה את התוצאות. ואגב, זה פה קצת קשור לאנשי הוולידציה, אנשי הבדיקות, זה תחום מאוד מפואר אצלנו, שאמרתי שבהגדרה, לא צריך לבדוק. כי עצם הבדיקה, משנה את ההתנהגות, אתה בכלל בודק משהו אחר, אל תבדוק, תן את זה לעבוד. משום מה, הם לא קיבלו את דעתי, אבל בהחלט אני אומר, צריך לשמור על עמימות, אני מדבר אולי על עמימות בהמשך, על איזשהו תחום אפור, כי אם אתה נהיה יותר מדי דטרמיניסטי, הדברים יפסיקו לעבוד, וחבל, באמת חבל.
ואתה אומר פה בעצמך, בהמשך למה שציינת, לפסוס שציינת כבר, אין התוכנה רצה, אלא כאשר הקוד סמוי,
נכון,
סמוי מן העין.
כן. ככה כתבתי, זה בהחלט, זה אמיתי, רק אתמול,
ספר לנו על אתמול, כן.
לא, אנחנו יושבים, באמת, וחוזר איזה בעיה מלקוח, ואתה יושב ומדבד, ובאמת טובי המוחות, ואני, יושבים, ומנסים להבין, ואתה באמת אומר, לא רק שזה לא עובד, זה לא יכול לעבוד אף פעם.
מלכתחילה, לא ברור איך זה עבד.
בסוף מתברר שזה לא בת אחד, אלא שניים כמובן, ויש עוד, זה גם הבעיה אצלנו, שאתה מתחיל לחפש דבר אחד, אתה לא מוצא את מה שחיפשת, אתה מוצא 8 בעיות אחרות. אז בשביל מה? עדיף שישאר שכה, נסתדר, נעשה איזה פאץ', אתה יודע, כמו שבים אצלנו, תסגור את כל החלונות, תחבא, תדמית.
כן.
רוב הסיכויים שזה יסתדר.
כן, זה אומר מהנדס באינטל, רק שאנחנו, כן, זאת הפרקטיקה.
זו הפרקטיקה מאוד יעילה, בהחלט.
הניסוח של ורנר הייזנברג בדבר אי-הוודאות העקרונית בכל הנוגע לפרמטרים דוגמת מיקום ומהירות נולד כבר בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, אבל מחזיק כמובן יפה עד היום. אבל דווקא ההתפתחויות בתחום המחשוב הקוונטי עשויות לסכן אותו, או לפחות לשנות את מעמדו. כבר ב-2010 פרסמה קבוצה של חוקרים מגרמניה, שוויץ וקנדה מאמר בכתב העת Nature שמציג את האפשרות המדהימה הבאה. באמצעות שזירה של חלקיק ויצירה של מה שקרוי זיכרון קוונטי, כן ניתן יהיה, עם התקדמותה של טכנולוגיית המחשוב הקוונטי, למדוד גם את מהירותו וגם את מיקומו של אותו חלקיק, כלומר לבטל בעצם את עקרון אי-הוודאות. מאמר שהתפרסם רק בינואר השנה, שוב בנייצ'ר, מראה באופן מעשי כיצד שזירה בנסיבות מסוימות ובאמצעות שימוש במכשור מיוחד, אכן מצליחה לערער את אמיתותו הנצחית של עקרון אי-הוודאות. כיצד זה ייתכן? כפי שטוענים החוקרים, לעקרון אי-הוודאות יש פרשנויות שונות, ומכאן גם ביטויים שונים במציאות. ייתכן שבעתיד, עם התפתחות המחשוב הקוונטי, נהיה חייבים להתייחס אל העיקרון החשוב הזה בדרך אחרת, קצת פחות חד משמעית.
כלל מספר 7. הדיברות הולכות ונהיות יותר ויותר פיוטיות. ונוגעות בכל תחומי החיים והמדע.
זה נכון, זה גם...
והספרות.
זה נכון, זה גם... זה גם עניין של ניסיון, אני מודה שמי שקצת מכיר את התחום, לכתוב זה איזשהו משהו שמתפתח עם הזמן, וככל שעבר הזמן למדתי להשתמש איתו במינוחים כאלה ואחרים, ובהחלט גם לי זה נהיה הרבה יותר קל, התקיבה כן. יותר זורמת.
יפה, אז אנחנו בכלל 7, הקלות הבלתי נסבלת של התכנות.
כן, טוב, אני אתחיל פה מהסוף, כי אנשים לא מבינים את זה. ולא יודעים, דבר מאוד בסיסי, שתכנות הוא המקצוע העתיק ביותר בעולם.
מה, תסביר.
אז זהו, אז מישהו חשב אם אני מדבר על המקצוע העתיק אחר, אמרתי לו לא, זה לא הייתה הסבנה שלי. עתיק מלשון העתק הדבק, או כמו שאנחנו מכירים את המקשים, קונטרול C, קונטרול V, קופי פייסט בלעז. מי שמחוץ לתחום לא יודע, שאנחנו תמעט ולא כותבים קוד, כולם פה מעתיקים קוד, מכירים סטאק אוברפלואו, עליהם יש כל מיני בינות מלאכותיות, כאלה ואחרות שכתובות, אנחנו לא כותבים קוד חדש, אנחנו רק מעתיקים.
אף אחד כבר לא באמת כותב קוד חדש, אתה אומר בבלוג פוסט.
כולם מעתיקים, וזה אגב אמיתי.
כן.
כי גם אם לא מעתיקים ממקום אחר, אתה מעתיק מההיא שהייתה לפניך בתפקיד, או משתמש במה שהיא עשתה, וזה יפה מאוד לראות לך, אנחנו משחזרים, לוקחים את הבאגים איתנו לאורך הדורות. כן, אני תמיד אומר שגם בשנת 3200 אתה תכנת החליל שלך במאדים, תרוץ מהר הביתה ותשלח פקס לקופת חולים. מה זה עושה? יש זמנים שאנחנו סוחבים איתנו, כי אף אחד לא מעיז לשנות.
כן, הטכנולוגיה בשכבות, היא לא קורית בבום שהכל משתנה ונהיה כאילו סינגולריטי.
בדיוק.
אנחנו ממשיכים עם המגירה עם הקבלים.
בדיוק.
אז הקלות הבלתי נסבלת של התכנות היא... זה דבר באמת שהוא, אתה אומר פה שאולי אנחנו צריכים להבין שבעצם זה עסק מאוד 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 פשוט. פשוט לדעת מה להעתיק ומה להדביק, תודה רבה.
הכללים האלה נכתבו לפני שפרץ לעולמנו ChatGPT וחדר מרעב, והיום זה עוד יותר פשוט.
עוד יותר, כן.
אבל חשוב להבין שבעצם פחות או יותר 20% מהזמן שלנו, אנחנו עוסקים בלכתוב קוד, רוב הזמן נתבזבז בנסות להבין למה לכל אורחות הוא לא עושה מה שאמרנו לו. רוב הזמן בפיתוח מתבזבז על מה שנקרא הדיבה הזה. אנחנו מדברים ומנסים להבין, אמרנו לך לעשות ככה, למה אתה עושה אחרת.
ואתה מתאר את זה כ-80-20.
זה כלל 80-20, למרות אגב שכלל 80-20 האמיתי, אומר ש 80% מהפרויקט לוקחים 80% מהזמן, ו-20% האחרונים לוקחים עוד 80% מהזמן. אבל זה נושא אחר.
אין כלל כזה, זה היה כלל ה-11, כלל
ה-14. אבל גם בזמן הזה שאתה לכאורה מדבג את הקוד, והזכרנו את זה, הרי אף אחד לא באמת יודע מה אתה עושה. זה מה שנהדר במצווה שלנו. כשאתה מדבג, אתה יושב מול המסך, מקסימום פעם,
הפעולה מאוד מסתורית, כן.
אף אחד לא יודע אם אתה באמת מדבג, או שפתרת את הבג תוך 5 דקות, ואתה מורח את הזמן עכשיו, עושה בינג' שלם על הסדרה העובה עליך בנטפליקס, מדי פעם צורק את הדקה, אוף, זה לא עובד לי, אוי, זה לא משתחזר, שבפועל הבג כבר תוקשן לזמן, ואף אחד לא יודע. עכשיו זה כמובן טיפה מסוכן, אם אתה עושה את זה יותר מדי, איכשהו, מתישהו המנהל את הנחמדה שלך, תשים לב שהתפוקות לא מי יודע מה, אבל מי שיודע לעשות את זה בשכל ובנחמדות, יכול להרוויח בינג' קטן פה או שם.
בינג' טוב.
בדיוק.
אנחנו עוברים לכלל 8, כלל גם הוא מנוסח בצורה מאוד מסתורית, ואתה תצטרך לפרש אותו ולבאר. כלל 8, אי שוויון הקרדיטים או עיקרון הפעולה המינימלית?
כן, אז זה, אגב, זה כלל שבא באמת ממקומות אחרים. אני חוויתי אותו על בשרי בצבא. אני בזמן בצבא עשיתי פרויקט גדול מאוד בשביל לקבל את הגמור להשתלמות, משהו בצבא, ובסוף מי שקיבל אותו היה מפקד שלי על העבודה שאני עשיתי. אז הזכרתי את זה מקודם, השאיפה של כולנו היא להגיע למצב של עבוד מעט וארווח הרבה. אבל באמת, זה מאוד, מאוד מעצבן שאתה עושה עבודה ולא מקבל את הקרדיט. אז קודם כל, וגם זה משהו אמיתי, יש אין שינוי, שאתה עובד, אין מה לעשות, אנחנו רובנו אנשים צנועים וביישנים, חבר'ה, מה שמגיע, מגיע, ולוודא שמגיע. עבדתי פעם עם בחורה שהייתה קבורה במעבדה 3 חודשים, עשתה, הרימה איזה פרויקט, אחרי 3 חודשים, סוף סוף יצא מהמעבדה כמו איזה דוב נערות, ומה המנהלת שלנו אומרת לה? חשבתי שהיית בחופשת לידה. פשוט לא ידע שהיא שם, נהיל נוצר, לא היה אכפת.
אז פה בעצם אתה אומר שזה מתקשר לחוק שנוגע לאחריות,
נכון.
שדיברנו עליו בהתחלה. איך אנחנו עושים את זה? איך מתנהלים סביב הנושא הזה של עקרון הפעולה המינימלית, יחד עם הדרישה שלך באמת להיות מודע לזה שעדיף לעשות כמה שפחות, להטיל את האחריות על אחר?
אז בגדול, הכי טוב זה, קודם כל, חלוצה מאוד בסיסית, הצלחות זה אני, כישלונות זה הוא או היא, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו בהחלט צריכים, בעיניי הפתרון האידיאלי, אני כתבתי במקום אחר, המדריך למשקיע המתחיל בהייטק, שאנחנו נגד, מה שנקרא, קרנות קוד סיכון. אל תלך עכשיו לכתוב איזה פיצ'ר חדש.
קרנות קוד סיכון.
קוד סיכון. Mm-hmm. כן, אנשים, אני יודע שמצטפו עם הצעות עבודה, גם אליי, אנחנו עובדים, מה שנקרא, בקאטינג אג' של הטכנולוגיה. אני אומר, תעזבו אותי מהקאטינג אג' הזה, איזה אג' זה טער,
זה
חוטף, זה יורד דם.
זה פוצע.
תן לי לעבוד על מה שאני מכיר, על מה שכבר עובד, על מה שכבר מישהו עשה, ואני, אתה יודע, עושה את הפיצ'פסס בצדדים, הזכרנו את זה. אם אתה עושה איך משהו שכבר מישהו אחר עבד עליו, כל הצלחה זה שלך, כל בעיה זה שלו או שלה, הרבה יותר טוב וקל ובטוח, אנחנו באמת, זה מחבר את כל הכללים. כן, גם אל תיגע, אם זה עובד, אל תשנה, תפיל את האחריות על מישהו אחר, תעבוד את המינימום, וכנראה...
זה בעצם להבין שאין שום קשר בין הקרדיט שאתה מקבל, אולי גם השכר, לבין המידת העבודה וההשקעה.
מסכם את זה במשפט אחד, שגם במתחומים אחרים, בעיקר מהפוליטיקה, זה לא חשוב מה שעשית, חשוב מה שחושבים שעשית. יש שם אנשים שמתקנים, שנותנים להם קרדיט, אומרים לו, זה לא אני, זה הוא. תסתם את הפה. תגיד, לא שמעתי. תגיד, מה אתה מתנדב?
זה הרגע להתחרש בו, כן?
בדיוק.
אז זה היה כלל 8, כלל באמת חשוב מאוד פה בהיררכיה של הכללים, ואנחנו עוברים לכלל שפה באמת אנחנו, אתה יודע, נאזין בתשומת לב לדברים שיש לך להגיד עליו, כי פה הכותרת היא מורכבת, היא מוקשה, עמימות קונסטרוקטיבית, זה כלל מספר 9.
כן, טוב. המושג הזה, עמימות קונסטרוקטיבית משוייך, או מי שטבע אותו, כנראה הנרי קיסינג'ר, שר החוץ האמריקאי בימי מלחמת יום הכיפורים, שמדינת ישראל התחננה לקבל סיוע, והוא בכל מיני התפתלויות ומינוחים שמר על עמימות קונסטרוקטיבית. וזה המטרה, לא להתחייב. עמימות קונסטרוקטיבית בעברית זה לא להתחייב, כמו שאמרתי, לא לאיכות של המוצר, לא לכמה אני אעשה, אבל הכי חשוב בעולם שלנו, זה לא להתחייב ללוחות זמנים. לא יום ולא שבוע ולא ספרינט ולא שני ספרינטים. ייקח כמה שייקח. אז יש לנו מזמן מילות מפתח, כן, כתבתי פה.
כן, בוא, תתן לי דוגמאות איך לשמר את העמימות הזאת.
יש WIP, הילדים ששאלו אותי מה זה WIP. זה לא WIP, זה Work in Progress. אנחנו מתקדמים. או on track, גם פה הילדים שאלו אותי מה זה על המסעית. אז זה לא על המסעית, אנחנו על המסלול, אנחנו בכיוון. בגדול אנחנו נגיע, נסיים את זה מתישהו. ביזנס אסוזו, זה אחד הטובים.
אודי, אתה יכול לתת לי דוגמה, סליחה שאני ככה, זה, לאיך אתה משתמש, איך אתה מפעיל את הכלל הזה בשטח, כאשר אתה נשאל כמה זמן ייקח לבנות את הפיצ'ר הזה. בבקשה, אודי, כמה זמן? תן לי ערכת זמן.
תראה, אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו תלויים בארכיטקטורה, וצוות הבדיקות כבר אמר שהוא לא יהיה מוכן בזמן הקרוב. מעבר לזה, מדובר בטכנולוגיה חדשה שצריך ללמוד, ואנחנו כמובן נרצה להריץ פה סבב בדיקות שלם, ויוסי יוצא לחופש בעוד שבועיים. זה ייקח משהו בין, עד לתפוס לי במילה, בין שבועיים לארבעה חודשים. אחר פחות או יותר, עושים את זה, אפשר כמובן לטבל כל אחד.
אהבתי את אל תתפוס אותי במילה.
אל תתפוס לי במילה, בהחלט, ולא הזכרתי את זה, אני בפוסט שכתבתי את זה, שמתי ציור של חמישה בלונים. זה מעשה בחמישה בלונים. כי לפעמים אין ברירה, ואז לא אתה רוצה מהשוק, אתה לא מוצא, אתה פשוט מתחיל לנפח. והפיצ'ר הכי קטן פתאום נהיה מסובך ומורכב ואינטגרציה וזהו וביחד איתו ולבלבל ולנפח. אנחנו חייבים לקחת בפרים, כן, אצלנו בפרים, אתה יודע.
כן, זה מילה תפתח פה, כן.
כן. ויש לנו כמובן את הבלטמים, אנחנו נורא אוהבים בלטמים, פתאום משהו לא עובד, פתאום היא ילדה, פתאום איזה פרויקט מלפני שנתיים מתפוצץ, ופה נכנס למשחק, באמת אחד ה... אנחנו הרי בעולם שלנו יש רקורסיה, מי שמכיר, פונקציה שקורית לעצמה, אז פה בא לידי ביטוי חוק הופשטטר, זה חוק אמיתי, שאומר שלעולם יידרש לך יותר זמן משציפית, גם אחרי שבאת בחשבון את חוק הופשטטר. וכך אתה ברקורסיה עוד פעם ועוד פעם ועוד שבוע, וכל שבוע, ואתה זה יהיה מוכן בשבוע, אתה לא משנה את התשובה, כל שבוע יהיה מוכן בשבוע הבא.
שלום שלום, אני יובל דרור ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש שאני מגיש, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל שנקרא אינטליגנציה מלאכותית. משחק מילים, משחק מילים. הפודקאסט שבו אני מדבר עם מנהלים באינטל עוסק בכל מה שהוא בינה מלאכותית. איך בונים פרויקטים מצליחים ומדוע לפעמים הם נכשלים? מהי הדרך הנכונה לפתח פתרונות תוכנה בתחום ה-AI והאם המערכות האלו עומדות להחליף אותנו? אין לא. ברוב המקרים. אינטליגנציה מלאכותית. אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית.
חוק הופשטטר שהזכיר אודי מופיע בספרו הגדול, העבה והמומלץ מאוד של דאגלס הופשטטר משנת 1979, גדל אשר בך, שגם זכה בפרס הפוליצר. מדובר על כ-800 עמודים, בגרסה האמריקאית של טקסט עשיר באופן יוצא דופן, ומלא התייחסויות למתמטיקה, לוגיקה, מוזיקה, אומנות, פסיכולוגיה, מדעי המוח ועוד. התרומה המשמעותית ביותר שלו, ולכן אני ממליץ עליו כאן, הייתה בהגשה של מספר רעיונות חדשניים מאוד לזמנם, הנוגעים למדעי המחשב ולבינה מלאכותית, ובאופן כללי לשאלה שהעסיקה ומעסיקה את הופשטטר עד היום, מהי תודעה? והאם היא מאפיין רק של מוח ביולוגי? הספר השפיע על קוראות וקוראים רבים והביא גל חדש של חוקרים אל התחום הצעיר לזמנו של בינה מלאכותית בשנות ה-80 וה-90. ראוי לציין שהופשטטר כיום הוא מהמתנגדים הגדולים של פרדיגמת הלמידה העמוקה, ה-Deep Learning. הוא לא מתכחש להישגיהם של הכלים החדשים, מודלי השפה וכיוצא באלה, אבל כמו דמויות אחרות, גארי מרקוס למשל, הוא לא רואה בהם את מה שיביא ליצירתה של בינה מלאכותית כללית. פשוט משום שאלו הם כלים סטטיסטיים ותו לא, ולכן נעדרי הבנה באותו מובן שהופשטר מחפש. הם עוצמתיים, אבל טיפשים. חסרה להם חוויית חיים אמיתית או משהו שיקבילה בחומר לא אורגני. הספר גדל אשר בח עדיין רענן מאוד וכדאי להקדיש לו זמן. ב-2011 יצא גם תרגום שלו לעברית שהושלם על ידי טל כהן, דוקטור במדעי המחשב, וירדן ניר בוכבינדר, חוקר בהנדסת תוכנה. הם עבדו עליו לא פחות מ-16 שנה.
אז זאת העמימות הקונסטרוקטיבית, אני חושב שבאמת היא... פה אני נראה לי שכדי להפעיל את הכלל הזה ולעבוד איתו וככה לממש אותו צריך באמת המון ניסיון, זה יכולת
גבוהה מאוד. זה נכון, וגם צריך ביטחון עצמי, מה שאני קורא לו, זה יכולת נרכשת אמנם עם הזמן, אמנות החרטוט, צריך לדעת איך לדבר, איך להמציא תירוצים, יש מי שמכיר, במיוחד אצל הארכיטקטים, מניפת תירוצים, כמו שאתה בא לבחור צבע לארון, יש לך תירוצים לכל
מקרה. אבל הפגישה, אתה כבר מוכן עם איזשהו...
אתה בא מראש, בוודאי, אתה בא מראש.
יפה, פה יש לך את המניפה, את מוכן התירוצים שלך, ואתה בא לפגישה מוכן עם התירוץ להיום. אתה לא יכול גם להשתמש בתירוץ משבוע שעבר.
לא, ודאי שלא, אנשים הרי זוכרים, זה אותם אנשים. מה גם שהם משתמשים בתירוצים שלך, זה נגדך, זה צריך אנטי-תירוץ, ויש פה מלחמה כזאת, והאשמות, והאשמות נגד, ו... אנשים מכירים את זה, אנחנו אוהבים לעשות פינג פונג בין הוולידציה לבין הפיתוח, בין הפיתוח לפרודקט, שאני אגב עדיין לא יודע מה זה פרודקט, אני, יש פה איזה סימן שאלה גדול.
יש לנו כמה פרקים על זה, ממליץ להזין.
ויש פה גם הרבה, אני בונה את הסרט הדברות למנהל או למנהלת, אני קורא לזה מהנדסים ממעדים ומנהלות מנוזה, כי יש פה הרבה מאוד מן הדמיון. אולי בפרק הבא.
אנחנו בכלל 10, זה הכלל הדיבר שסוגר את רשימת הכללים, אפקט ראש לשואלים.
נכון, אז זה פתגם ידוע ומוטעה לחלוטין מחזלנו שאמרו שעדיף להיות זנב לעריות מאשר להיות ראש לשואלים, וזה שטות גמורה. לא נכון, עדיף להיות ראש לשואלים. מה לעשות, אנחנו בחברה תחרותית, אתה נמדד לעומת השותפים שלך. ברגע שאתה זנב לעריות, אתה זנב. מי שנכיר את המערכונים של נדיר הקרמן, שהיה בארץ נהדרת.
מערכוני ההייטק.
בדיוק, אז היא שם תמיד הייתה הד אוף משהו. אף אחד הוא...
אז זה, אתה אומר, זה הראש לשואלים.
זה הראש, כן, אף אחד הוא הזנב של הפיתוח, נכון? אין טייטל כזה. כן, אני הזנב של זה. תמיד אני הראש. כן, אז תמיד אני מאוד ממליץ, דיברנו על החבר'ה האלה שלא מבינים החיים שלהם, יש לחבר'ה האלה מה זאת פחות מוצלחים. לצערנו הרב, החבר'ה פחות מוצלחים הם גם יותר חרוצים. אני תמיד מסביר לאנשים שהעובד הכי טוב זה חרוץ וחכם. אני חושב, מה העובד הכי גרוע? אומרים לי, טיפש עצלן. אני אומר, לא, הכי גרוע זה טיפש חרוץ. כי הוא תופר נזקים. וזה באמת בעיה, בתור מנהל זה ממש בעיה. אבל תמיד אני ממליץ לכל אחד שתהיה לידה איזה טמבל כזה, כי ככה אנחנו נראה כן, הרבה יותר טוב.
להיות, למצוא למי להיות ראש.
אני למשל נהג מאוד גרוע, אבל אני עברתי טסט ראשון.
מדהים.
כי אז עושים טסט, עושים טסט בזוזות.
כן.
והזאת שהייתה איתי בטסט הייתה כל כך גרועה, שאני כבר לא משנה מה עשיתי, אני...
הגעת אחריה.
אני הייתי אחריה, ושרב בוחן אמר, יותר גרוע ממנה לא יכול להיות. אז באמת, הסוד תמיד נמדד לעומת מישהו אחר, בעיקר בעבודה, וזה בזיחה עתיקה, כן, שאנחנו יודעים שבשביל לשרוד בכל דבר, לא צריך לרוץ הכי מהר. צריך לרוץ יותר מהר מאחרים. אז זה המטרה, תשמור את עצמך תמיד, אם אתה זנב לעריות, אתה זנב, אין מישהו מאחוריך.
ויש מין כלל, אחרי הכלל העשירי, אנחנו עברנו על 10 הכללים, 10 הדיברות לתכנות הישרדותי, אחרי ששרדנו, לפני ששרדנו, יש לך עוד אמירה אחת שבה אתה מסכם, המהנדס החכם אומר, הכלל הכי חשוב, לא בלחץ.
לא בלחץ, חבר'ה, לקחת הכל באיזי. רוב הסיכויים שלא יפטרו אתכם, אף אחד לא יודע באמת מה אתם עושים, באמת. כיף לנו בעבודה, והרבה הרבה, זה לא אמרתי, הרבה 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 חוש הומור, וזה משהו שבהחלט מוכח מדעית, שמפטרים מישהו, לא מפטרים את האחי עצדן או את האחי טיפש. מפטרים את הבן אדם הכי אנטיפט. את הזה שהכי לא סופדים אותו. אתה בא בצהריים, תספר בדיחה, עוד בדיחה בערב, לא יפטרו אותך.
זה, אני חושב, עצה מאוד חשובה בכל תחום, בטח בפיתוח. אז יש לנו את עשרת הכללים, עשרת הדיברות. אודי, אני חושב שלמדנו מזה המון, כאילו גם אם צריך לקחת את זה עם כל מיני תבלינים ולא as is בדיוק, אני חושב שיש פה הרבה חוכמה, גם לפיתוח ואפילו לדברים אחרים.
בהחלט.
בחיים, בהמון צדדים. לפני שאני פרד, אני רוצה ממך, כמו שאני עושה עם כל אורח ואורחת, איזושהי המלצה, מעבר לספרות ולעשרת הדיברות האלה, שאתה יצרת משהו, משהו אחר, משהו מהעולם.
טוב, אז קודם כל, מי שחובב תשבצי הדיון, אני מאוד ממליץ תשבצי הדיון, ויש לי גם באתר שלי כל שבוע תשבצי הדיון, שאני והשותף שלי דוד זהבי מחברים, ממליץ. מעבר לזה, התנך השני שלי זה שר הטבעות, אני קראתי את הספר פחות או יותר מכיתה דלד עד סוף הצבא, כל שנה, זה יודע אותו בעל פה, פחות או יותר. ספרים קצת יותר בתחום, אני מאוד ממליץ על חוק פרקינסון, באמת תובנות מעניינות, מחתימות ומאוד משעשעות, אבל אמיתיות, על העולם שלנו, וזהו.
שאפשר לקחת הרבה מהם גם לעולם הפיתוח, לעולם הניהול.
לכל דבר. ושוב, הרבה הרבה הומור. בלי זה קשה מאוד לשרוד אצלנו במגזר הדורסני.
ובכלל, פה באזור הזה של המזרח התיכון.
בדיוק, נכון.
המון תודה, אודי, אני חושב שלמדנו פה המון, אנחנו נצטרך עדיין לשבת וככה לפרש לעצמנו ולחזור, ולשוב ושוב לחזור אל הדברים האלה, מדי שבת, מדי, אני לא יודע, מדי ראשון.
אני מפרסם מסתדר כל יום שני.
כן, כל יום שני אצלך. אוקיי, יפה. אז מומלץ מאוד לבקר אצל אודי ולקרוא. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
לאודי בבלוג יש עוד תובנות רבות ומגוונות על חיי העבודה של המפתחים והמפתחות וגם על קוד ממש. הדיבר ה-11 שלו הוא אמנם בלי לחץ, אבל אחרי שפגשתי אותו, אני חושב שיש גם דיבר 12, שאודי לא מציין בשום מקום במפורש. אני הייתי קורא לו, זה בסך הכל קוד. קל להתאפס לתחושה שזהו מקצוע מבוקש, מסתכרים בו הרבה, בונים כל מיני תשתיות ענק, וכך ליפול האשליה של איזו גדולה וחשיבות יתר. אבל רק כלילות, כמו זו של אודי, היא מה שתציל אתכם בסוף, מטביעה בתוך הלולאה שאתם בעצמכם יצרתם. כלילות רצינית, ועדיין, כלילות. אני בועז לוי, ועד כאן הפרק הזה של עושים תוכנה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לילה שמש עורכת התוכנית, ליובל דרור העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, שלי נוי מנהלת ההפקה, אורי בוקובזה, נתנאל הסבג ועמית חזזי צוות המחירות שלנו, ולשרית לזני קורצמן מנהלת הדיגיטל. בצוות התוכנית גם אביב שם טוב, שלי גואטה וזלטה צ'בן. מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט עושים תוכנה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו עושים תוכנה, שם נעדכן על פרקים חדשים ונדבר על תוכנה. להתראות בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.